בית המקדש הוא תכלית הבריאה. לו ביקשנו מאדם שמעולם לא קרא את התורה, תיקח את הספר הזה, קח לעצמך יומיים כדי לקרוא אותו, ותמסור סיכום אחרי יומיים. אדם שמעולם לא קרא את הספר, זאת הפעם הראשונה שהוא נפגש עם הספר הזה, ולא ידע מעולם על עם ישראל ולא כלום. אומרים לו, נו, תגיד, מה כתוב בספר שקראת? תשובתו תהיה, קראתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל לברוא את האדם, בשביל לברוא את עם ישראל, כדי להוציא אותו ממצרים, כדי לתת לו את התורה, כדי להכניס אותו לארץ ישראל, כדי שיבנו לו את בית המקדש. לא, זה פחות או יותר הסיכום של כל התורה כולה. אם נסכם את הסיכום, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיבנו לו את בית המקדש. נסכם עוד יותר את סיכום הסיכום, הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. זהו, זה פחות או יותר כל התורה כולה. והדבר הזה הוא מעניין, בגלל שאם שואלים אדם דתי, באופן כללי, מה הדבר החשוב ביותר בתורה? כל מיני סברות עולות. וזאת משום שאנחנו שוכחים לפעמים לקרוא את התורה. אבל אם קוראים את התורה כסדרה, אכן אנחנו רואים שכוונת הבריאה כולה אינה אלא שבני ישראל יבנו לריבונו של עולם מקדש. את הדבר הזה סיכמה הפסיקתא רבתי בביטוי המפורסם, התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע לו דירה בתחתונים. והריבונו של עולם מעוניין, הרי יש לו דירה כביכול למעלה, מעוניין כביכול שתהיה לו דירה למטה, ולשם זה יש צורך במקדש. אם אנחנו ניקח ברצינות את כל מה שאמרנו עד עכשיו, יוצא לפי זה שבניין המקדש איננו בא למלא בעיקר צורך שלנו, אלא בעיקר בא למלא צורך כביכול של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מי שבעיקר מעוניין בבניין הזה, הוא ריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו. אז נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא כל כך מעוניין במקדש, למה זה ראה לנכון לבקש מאיתנו לבנות אותו? שהוא יבנה אותו בעצמו, אם זה כל כך חשוב לו. מה אתה אומר? כן, ודאי. אני רק אומר חלק מהעניין. אמרתי, אם ניקח את הדברים שנאמרו ברצינות, אז יצא לנו כך וכך. אינני אומר שאין עוד מרכיבים לדברים האלה. אבל המרכיב הבולט הוא מה שחכמים אומרים, העבודה צורך גבוה. כלומר, העבודה, עבודת הקורבנות, עבודת המקדש, היא צורך של ריבונו של עולם תחילה, לפני שזה מתגלה גם כצורכנו. נשאלת השאלה הפילוסופית, מה, וכי הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? הקדוש ברוך הוא, הלא הוא שלם בתכלית השלמות, וכי הוא זקוק לאדם שיבנה לו מקדש? אלה הן שאלות של פילוסופים. אבל הקדוש ברוך הוא קודם כל התאווה לבנות את בית המקדש, ואחרי זה בדק מה הפילוסופים אומרים. אז יצאה לו קושיה, ומאז אנחנו עסוקים בתירוץ הקושיה. אבל ראשית כל, ריבונו של עולם מעוניין במקדש. אז כפי שאמרנו, נשאלת השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא הטיל את בניין המקדש עלינו, וכי הוא לא יכול לבדו, בעצמו, לבנות את בית המקדש? והתשובה, מה אתה רוצה? למה הקדוש ברוך הוא מעוניין במקדש? זה ראינו, בפסיקתא רבתי. התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירה בתחתונים. זה תאווה. לתאווה אין סיבה. ככה, תחשק לו. כן? זה כמו בחירת עם ישראל. למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, יצחק ויעקב? רק באבותיך חשק השם ויבחר בזרם אחריהם. חשק, חשק זה יותר מאהבה, זה בלתי נשלט כביכול, כן? זה משהו עצמי, זה חפץ. כתוב באבותיך חשק, לא כתוב את אבותיך אהב. חשק זה ביטוי יותר חריף, כלומר החשק בא בגלל התחברות עצמית אל הדבר. כן, לאדם יש חשק במה שרצונו כל כך עז, שאין הוא יכול להיפרד מן הדבר הנחשק. כן? אז כמו כן גם, ריבונו של עולם, כשברא את העולם, התאווה, כן? זה הביטוי של חז"ל, תאווה. לא רצה, הגה רעיון, חשב, תכנן, אלא התאווה. יש תאווה אלוהית להתגלות בעולם התחתון. השאלה היא, למה? כן, זו שאלה עמוקה מאוד, שנוגעת לנושא לשיעור אחר. מה תכלית בריאת העולם? כן? אבל זה לא הנושא של השיעור, אם כי זה קרוב, זה נושא מסתעף. אנחנו כאן דנים בשאלה היא, מהו בית המקדש? אז שוב, אם זה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא, נשאלת השאלה, למה הוא ביקש מאיתנו לבנות אותו, ולא עושה את זה בעצמו? והתשובה היא פשוטה. ריבונו של עולם איננו מולך באמת אם הבריאה איננה שותפה להמלכתו. אם לא, הבריאה כולה היא רק תיאטרון בובות. ריבונו של עולם לוחץ על כפתורים, יוצר לעצמו עולם וירטואלי, ואז כביכול הוא מולך על דמויות חסרות אישיות. אדרבה, זה שהאדם ברצונו החופשי בונה את מקדשו של הבורא, בזה הוא שותף מלא למעשה בראשית, ובזה מתברר שמלכותו בכל ממש משלה. מה זה מלכותו בכל משלה? אפילו דרך הבחירה החופשית של האדם. וכאן האופן, הצורך לברר במה מדובר. כן? מה זה המקדש הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה? המקדש, הביטוי הזה מוזכר בתורה במספר מקומות, אחד מהם בפרשת תרומה בספר שמות בפרק 25. בפסוק ח' נאמר שם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מהו מקדש? זה בא מהשורש קוף דלת שין, קודש. כן, אומר רש"י באותו מקום, מקדש בית של קדושה. אם כן, רש"י קידם אותנו הרבה מאוד. המקדש הוא בית של קדושה. דבר שלא ידעתי לפני כן. לפני כן ידעתי שמקדש הוא מלשון קדושה. עכשיו החידוש של רש"י, שיש גם בית לקדושה הזאת. זאת אומרת, התגלות של הקדושה במקום. יש מקום לקדושה הזאת. וזה חידוש עצום שריבונו של עולם מעוניין שקדושתו תופיע במרחב הפיזי. כן? ב-500 עמל, 500 עמל שבהר הבית. זה המקום שבו ריבונו של עולם רוצה להתגלות. והדבר הזה הוא פלא. הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. זאת אומרת שריבונו של עולם בעצמו מקשה את הקושיה הזאת. כן, מקשה על עצמו שאלות אינטלקטואליות, פילוסופיות. איך זה שאני הממלא את הכל מעוניין ומתאווה במקום מסוים? הקושיה הזאת, הקדוש ברוך הוא יש לו תירוצים עליה. אבל הקושיה הזאת הייתה כל כך חזקה בעיני כמה פילוסופים יהודים, שהיו פילוסופים יהודים שאמרו שקדושת המקום באמת איננה אידיאל. יש מי שכתב את הדבר הזה, אני אומר, מקדים מראש, זה לא נכון, זה כן אידיאל. אבל יש מי שכתב, קדושת המקום ביהדות באה בעקבות ויתור. כלומר, ריבונו של עולם ויתר לחולשתו של האדם, שאיננו מצליח לתאר לעצמו קדושה מופשטת, רוחנית, ולכן על מנת לעזור לו, ירד למדרגתו של האדם, החלושה והשפלה מאוד, והסכים גם שתהיה קדושה במקום. למשל, מי שאמר את הרעיון הלא נכון הזה, היה הפילוסוף היהודי אברהם יהושע השל. מפורסם מאוד, פילוסוף אקזיסטנציאליסטי יהודי באמריקה, הוא כתב את הדברים האלה. זה ברור שזה לא נכון. אבל מאיפה יצא לו הרעיון הזה? הרעיון הזה בא לו מתוך קריאה שטחית בתורה. כתוב בפרשת בראשית. פשוט מה שעשה אברהם השל, הוא ניתח את המקומות בתורה שבהם מופיע המושג של קדושה בכלל. והוא ראה שהדבר הראשון שהתורה מכנה בשם קודש, זה השבת. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. אם כן, הקדושה מיוחסת בהתחלה למציאות מופשטת בלבד, זמן. רק אחרי כמה אלפי שנים, אנחנו כבר רואים נפשות קדושות. על עם ישראל נאמר, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם כן, יש קדושה בנפש של האדם. הנפש היא אמנם מופשט, אבל היא מופיעה בגוף. אם כן, יש כבר ירידה. ומתי אנחנו מוצאים ציווי על הקמת המשכן, מקום קדוש? והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. אנחנו רואים את זאת רק אחרי חטא העגל. חטא העגל היה ההוכחה, הראיה לכך שבני אדם הם חלושים מדי, אינם מסוגלים לראות את הקדושה באופן מופשט בלבד, לכן היה צורך לתת להם מקום קדוש. זו פשוט טעות חמורה מאוד, ויש לה כמה ראיות, יש כמה ראיות נגד הגישה הזאת. הכוזרי לא אומר שטות כזאת. מאיפה ראית את זה?
לא אומר שהם רצו משהו שיהיה קדוש,
יוכלו להתפלל אליו. נכון, ודאי שהכוזרי אומר שהם רצו משהו גשמי שיוכלו להתפלל אליו. נו, אז מה? אבל הכוזרי לא אומר שזה לא נכון. רבי יהודה הלוי אומר, אדרבה, הרצון הזה של בני ישראל לכוון את תפילותיהם כלפי מקום גשמי וכלפי צורה מורגשה, זה רצון צודק. אלא שהם טעו באופן לעשות את זה. זה מה שאומר הכוזרי. שבמקום לעשות את זה על פי ציווי השם, על ידי כרובים מזהב על גבי ארון העדות, הם העדיפו לקחת שור מזהב בלי ארון העדות. זה הכל. הם לא עשו לפי ההוראות. אבל עצם הרעיון, אדרבה, הוא רעיון נכון, והוא השורש לחטא העגל. כן, זה מה שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. אבל הבה נראה מדוע זה לא נכון מה שאומר אברהם השל, ולא רק הוא, עוד אחרים, ומפני הכבוד לא נזכיר אותם. אבל, למשל, מיד אחרי עשרת הדיברות, נאמר, מזבח אדמה תעשה לי, ועלית עליו את עולותיך ואת שלמיך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם כן, נאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אם כן, יש קדושת מקום, קדושת מזבח. ומלבד זה, כבר בשירת הים, אנחנו רואים שכשבני ישראל שרים על מפלת אויביהם, אז הם אומרים, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. מכון לשבטיך פעלת השם, נקדש השם, כוננו ידיך השם ימלוך לעולם ועד. אם כן, בני ישראל שאפו כבר ביציאת מצרים, להיכנס לארץ כשפסגת המפעל הזה הוא הקמת המקדש בהר נחלתו. ברור, אם כן, שאי אפשר לומר דברים כאלה. אבל בכלל, התפיסה הזאת, הרואה את המקדש כבדיעבד, רואה את עבודת המקדש ככלי לכפרת העוונות. ואז לפי זה, אם לא היו עוונות בעולם, אז ממילא גם לא היינו מזדקקים לעבודת הקורבנות, וממילא גם לא היינו מקימים את המקדש. כן, זאת היא התפיסה שמסתתרת מאחורי הדברים האלה. וברור שזה לא נכון. כשאנחנו מזכירים את בניין בית המקדש, למשל בהגדה של פסח, אנחנו אומרים ככה, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, דיינו. אילו עשה באלוהיהם ולא הרג בחוריהם, דיינו. וכו' וכו'. בסוף, אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה, או לפי נוסחאות מסוימות, את בית המקדש, דיינו. כן, ברור, זה הרשימה. כל ה-15 דיינו, סובבים, הפסגה שלהם, לא בנה לנו בית המקדש. דיינו, כמובן, כדי להודות. לא שלא צריך לבנות את בית המקדש. אחר כך, יש חזרה על הרשימה הזאת. על אחת, כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם, והרג בחוריהם, ונתן לנו את ממונם וכו', והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לכפר על אבונותינו. כלומר, ברשימה השנייה, מוזכר בית המקדש בהקשר של כפרה. ואילו ברשימה הראשונה, מוזכר בית המקדש ללא הקשר הכפרה. מזה אנחנו מבינים שיש פה שני ממדים בקדושת המקום של המקדש. הממד השני זה כפרת העוונות. כלומר, האדם איננו חוטא מלכתחילה. אין אנחנו מתייחסים אל האדם כמי שמלכתחילה נמצא בחטא. מלכתחילה האדם הוא צדיק, ללא חטא. ומכיוון שאין לך חטא, אז דווקא תבנה את בית המקדש. בשביל מה לבנה את בית המקדש? כדי להקריב קורבנות. ובשביל מה להקריב קורבנות? בשביל להתקרב. מה המשמעות של קורבן? מאיזה שורש בא המילה קורבן? קרוב, קוף רש בית. כלומר, הקורבן בא לבטא את אופן ההתקרבות של הנברא אל הבורא. אם האדם חטא, אז הוא יתרחק יותר ממה שהוא היה בו. אם כן, הוא צריך גם לחפר על אבונו. יביא קורבן כדי לחפר. כן. על ידי קורבן אתה מתקרב לשם. בגלל שעל ידי קורבן אתה משיב את החיים אל מקורם. אתה לוקח פרה מלאת חיים ואתה משיב אותה אל מקורם. אשרי הפרה שזכתה להתעלות אל צור, אל צור מחצבתה. בסדר? זה האופן של ההתקרבות. כן. אגב, זה נושא לשיעור בפני עצמו, הקורבנות. אולי בהזדמנות יהיה לנו גם שיעור על הקורבנות. למה יש קורבנות? כן? אני כאן בא לדון על שאלה יותר פשוטה, למה יש מקדש? כן. התפילה לא נמשלה לקורבן. התפילה היא יותר מקורבן, היא משהו אחר לגמרי. הקורבן בא לשמור את סדר העולם. התפילה באה בשביל לשנות את סדר העולם. כן? זה משהו אחר לגמרי. אלא שהתפילות כנגד הקורבנות, אבל לא שהן במקום, או שזה משהו לב, מה? כן, כי למשל, מישהו חולה, הוא מתפלל לשם, אני רוצה להיות בריא, אני, אתה רוצה שינוי? זה שינוי. כן, עכשיו בואו נמשיך, כן, בבקשה.
מה קדם למה? מקדש השם קודם ידיך, עלו ישראל. קצת שני, ההגדה שהזכרת, התאבה הקבוש מרחים.
כלומר, ישראל התאבו למקדש, מפני שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא מתאבה. כן, הרי אז ישיר משה, זה כולם אמרו את זה, ברוח הקודש, חלה עליהם רוח הקודש, הם הבינו מה כוונת הבורא. הם הבינו שצריך מקדש במציאות, ברור? זאת אומרת, זה שהקדושה מתחילה בזמן, ואחר כך עוברת לנפש, ורק אחר כך למקום, זה לא בגלל שיש ויתור, אלא עד רבה, בגלל שזה אתגר יותר גדול. קדושה במקום זה אתגר יותר גדול מקדושה באדם. וזה קדושה באדם, זה קדושה יותר, זה אתגר יותר גדול מקדושה בזמן. כי באמת יש סכנות בקדושת המקום. אפשר אכן כן להגיע לעבודה זרה. אבל אדרבה, הניצחון של הקדושה זה כאשר היא מצליחה להתפשט על הכל ממש. ולכן יש צורך במקדש בתחתונים. אבל כאן נשאלת השאלה, מהו התוכן של הקדושה הזאת? מה מדובר שם? מה עושים במקדש הזה? רש"י עזר לנו קצת. אמר לנו, מקדש, בית, של קדושה. אז בית הבנו. בית זה מקום. אבל יש מילה שלא הבנו, מה זה קדושה. של, אני יודע, של זה מילית שייכות. אבל בית של קדושה, אני לא יודע מה זה קדושה. אז מה זה? יש כל מיני סברות, מה זה קדושה. אבל יש לנו כלל, כשאנחנו לומדים את התורה, כדי לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, עלינו להסתכל בתורה. וזאת מה שאנחנו נעשה גם עכשיו. בפרשת קדושים יש הגדרה של הקדושה. הגדרה לא רגילה. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל כל עדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו. כי קדוש אני, השם אלוהיכם. יש בפסוק הזה משהו מעניין. יש הגדרה ללא הגדרה. אתם תהיו קדושים. אני לא אסביר לכם מה זה להיות קדושים, אבל אתם תהיו קדושים כי אני קדוש. זה מאוד מקדם אותם. כיוון שאנחנו לא יודעים מהי קדושת הבורא, כיוון שאין לנו השגה בו, אז כיצד נוכל לדעת מה זה להיות קדוש כדי שנוכל להידמות לו? על כל פנים, יש פה איזשהו רמז סגנוני. ריבונו של עולם כביכול אומר לנו את המשפט הבא. אני לבד, כי אני היחיד שקדוש. ואני מחפש עוד קדושים כדי להיות בידידות, בחברה. האם מישהו שומע אותי? אני הקדוש היחיד. קדושים תהיו, גם אני, כי קדוש אני. אני רוצה שיהיו לי עוד קדושים כדי שאוכל להתקשר אליהם. כלומר, זאת דרישת ידידות, להוציא כביכול את הבורא מן הבדידות שבה הוא שרוי. מבדידות הקדושה. הקדושה שואפת להיות מדבקת. אז אף על פי שאין לנו הגדרה ברורה בתורה מהי הקדושה, אבל דבר ברור הוא שמצב הקדושה, וכאן אנחנו מגיעים כמעט להגדרה, זה מצב של מפגש בלתי אמצעי, ללא מסכים, בין הנברא לבורא. והמפגש הזה הוא בדרך כלל בלתי אפשרי. המקום היחיד שבו המפגש הזה הוא אפשרי, הוא בבית של קדושה, במקדש. כמובן, יש מפגשים מסוג אחר, דרך גוי קדוש. אפשר גם דרך זמן קדוש. כלומר, ישנם ממדים שונים, הזמן, האדם והמקום. אבל אם אנחנו מחפשים מקום שמטבעו, מצד אופיו של המקום, יש אפשרות של מפגש ללא מסכים עם הבורא, הרי זה במקדש. אם כן, יש לנו כבר הגדרה מעניינת מאוד. פנים בפנים. ובאמת, כך נאמר בפרשת משפטים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. זאת אומרת, יש צורך להיפגש עם הפנים. אז את מי אנחנו פוגשים כל השנה? לא את הפנים, אלא את העורף, את האחור. כן? גילוי שכינה, אבל דרך הסתר פנים. ויש גילוי שכינה בגילוי פנים. אז את הפנים האלה צריך לפגוש כל עם ישראל שלוש פעמים בשנה. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי זה ההפך הגמור מהמושג של עלייה רוחנית המצוי אצל הגויים. אצל הרבה אומות, גם אצל הנוצרים, גם אצל הבודיסטים במיוחד, ישנה שאיפה לא של מפגש פנים אל פנים עם אלוהים. אין שאיפה כזאת. יש שאיפה אחרת לגמרי. יש שאיפה להיבלע באלוהות, להיאפס, להיות עין. קוראים לזה בשפה של ההודים נירוונה. הנירוונה הוא ביטול מוחלט של היש, של העובד. זה סוג של התאבדות רוחנית, מתוך ייאוש מן הבריאה. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא היה דורש מאיתנו, זה היה אומר שכל הבריאה כולה היא פיקשוש אחד גדול. שהקדוש ברוך הוא לא הצליח. שהוא רואה שהבריאה שלו היא התרחקות ממנו, שהבריאה שלו היא חיסרון לא יוכל לתקון, ולכן הוא מציע לבריאה, שובו לתוכי. נו, אז בעצם זה לבטל את הכל. מה שאין כן בתורה, אנחנו מוצאים ביטוי אחר. פנים אל פנים. זאת אומרת, ההצלחה של הבריאה, זה כאשר הנברא עומד לפני הבורא ללא מסכים, ואף על פי כן הוא מצליח להתקיים. שיש דיאלוג, שיחה, ידידות. הפנים אל פנים, זהו העולם הבא של היהדות. לכן, מצב כזה, אפשר להבין שכבר היה במעמד הר סיני. פנים בפנים דיבר השם עמכם. אמרו חז"ל, פנים בפנים דיבר השם עמכם, מכאן שפרחה נשמתם. מתו. אם הם עמדו פנים בפנים. Okay? אבל אין פה ביטול, אפסיות של היש. הדבר הזה יכול להטעות, כי יש ביטוי בחסידות, במיוחד בחסידות חב"ד, אבל זה כבר נמצא אצל המגיד ממזריץ', שהעבודה של האדם היא להגיע לביטול היש. יש ביטוי כזה, נכון? ביטול היש. או בשפה חסידית, ביטל היש. אבל ביטול היש, ואז העריקים באוניברסיטה אמרו שביטול היש החסידי, יש לו דמיון אל הנירוונה הבודיסטי. אין שום קשר, לא היה ולא נברא. כי ביטול היש בחסידות זה ביטול ולא יותר מביטול. כי יש מישהו שמתבטל, יש מישהו שחש את העובדה של ביטולו. אז זה לא אפסיות, זה לא ביטול מוחלט. כלומר, החידוש של תורת החסידות היא ביטול היש ולא יותר מזה. כן? זה שמה, זאת עבודה אופטימית. יש שמחה בעצם קיומה של הבריאה. איך אומרים במזמור ברכי נפשי של ראש חודש? ישמח השם במעשיו. כן? לא ישמח השם בביטול מעשיו, אלא הוא אדרבה, הוא שמח במה שהוא עשה. הביטוי להצלחה יותר גדולה היא כאשר יש לו מקדש. כלומר, מקדש הוא המצב הקבוע של המפגש הזה בין הנברא לבורא. ברור, אני חושב שהדברים מתחילים להיות יותר ברורים. השאלה היא, אם ככה, מדוע אין שאיפה שכל העולם כולו יהיה מקדש? למה יש מקום למקדש? היה אפשר להפוך את כל הבריאה כולה, כל הקוסמוס כולו, לאיזה מקדש אחד גדול? אולי? כן. ובעצם למה בכלל צריך שלבים לדבר הזה? למה שלא יהיה מיד? כן, אתה רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא? הנה, מיד, תסיר את כל המסכים, מיד הנשמה שלך תיפגש עמו. פשוט מאוד. אם אתה תיפגש עם ריבונו של עולם כשאתה עוד לא מוכן, אז מה שיקרה זה שהבריאה תאפס באמת. כי כדי שהנברא ייפגש עם הבורא, הוא צריך קודם כל לקנות את זכות הקיום שלו. לכן יש צורך קודם כל במסכים. זה טוב שאנחנו לא פוגשים את אלוהים מיד. יש בפרשת שמיני תיאור של שני אנשים שרצו להיפגש ללא מסך, אבל לא היו מוכנים לדבר, נדב ואביהו, בקורבתם לפני השם וימותו. כלומר, ההתקרבות הזאת, ללא שנקראו לדבר, ללא שהיו מוכנים, זה ביטל את מציאותם. ועל זה אמר משה, הוא אשר דיבר השם, בקרוביי אקדש. זאת אומרת, אם הם מתקרבים אליי, אני נשאר הקדוש היחיד, אבל הם נעלמים. ולכן יש צורך קודם כל בהכנה. מה הם הדרכים כדי להסיר את המסכים בלי סכנה? אבל קודם כל הייתי רוצה להסביר את עניין המסכים. יש בספר תהילים ביטוי יפה. כי שמש ומגן, השם אלוהים. נכון? אומרים זה למנצח על הגיתית, תבנה קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך? אז בסוף, כי שמש ומגן, השם אלוהים. מה כוונת הכתוב? פשוט מאוד. כי היחס שיש בין שמש לבין מגן, הוא היחס שיש בין השם לבין אלוהים. שמש, מאירה, מחממת. אבל זה מסוכן להיפגש עם השמש באופן בלתי אמצעי. אפשר להישרף, אפשר לחטוף מחלת אור, אפשר להתעבר, להסתנבר מן השמש. אז אין לגשת אל השמש, אלא על ידי משקפי שמש. כן? מגינים. שמש ומגן. אל תשכח למרוח את עצמך, ואל תשכח. גזר, זה מצוין לעיניים. כלומר, יש צורך בהרבה מסכים כדי להתגונן מפני השמש ולחזק את העיניים. אבל עם הזמן, כאשר האדם קנה לעצמו את החוסן הנדרש, הוא יכול להסיר את המסכים. אז שמש ומגן זה השם ואלוהים. השם, אם אתה נפגש עם י' כ-ו' כ-עם האינסוף עצמו מיד, אתה נשרף. ולכן יש צורך באלוהים. אלוהים בגמטריה הטבע. כלומר, הטבע שומר עליך מפני מפגש בלתי אמצעי. עד כדי כך שאנחנו חיים בעולם שבו ניתן לחשוב שאין אלוהים. זה טוב מאוד. איזה יופי שיש לנו עולם כזה. עולם שבו המפגש עם האלוהות יכול להימנע. כדי שאדם יספיק לקנות את זכות הקיום. ברור? לפי זה, יש לכפירה תפקיד. איזה יופי שיש כפירה. עבור המאמין, יש לכופר משמעות. עבור הכופר, המאמין הוא משוגע. כן? אבל עבור המאמין, הכופר הוא מי שתופס את העולם כמו שהוא. את מידת אלוהים. נאמר בספר ישעיהו, שלעתיד לבוא, ונסגר השם לבדו. ביומר. מה זה השם לבדו? בלי מי? בלי אלוהים. יהיה רק השם ולא אלוהים. כשנוכל להסיר את המגן, תישאר השמש. שמש הוא מגן, השם אלוהים. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אז לא יהיה אלוהים, יהיה רק השם, לא דרך מסכים. לכן גם, אם תשימו לב, כל הקורבנות כולם, זאת הערה של הרמב"ן, כל הקורבנות שהוקרבו במקדש, השם היחיד של הקדוש ברוך הוא שמוזכר במקדש, זה י' כ' בלבד. אין שם שום שם אחר. עד כדי כך, שנאמר בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. כן? כי המפגש הוא אלו מסכים. עכשיו, את כל זה צריך להבין במסגרת הסיפור של מעשה בראשית. כן, בבקשה. כן, נכון. כשאתה מגלה שהשם הוא האלוהים, אז אתה מבין שהאלוהים הם לא השם. כן? לא משנה, זה בבחינתנו עצמותו. ויהי בוקר, יום אחד. מתי התורה אומרת את זה? בסיומו של היום הראשון. בסיומו של היום השני, כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. בסיומו של היום השלישי, התורה אומרת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. בסיומו של היום הרביעי, נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. ובסיומו של היום החמישי, נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. בסיומו של היום השישי, נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ובסיומו של היום השביעי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. והשאלה, מה המשמעות של הסיום הזה? אגב, כמובן, חלק מכם כבר יודעים שאני מבלף. זאת אומרת, הפסוק האחרון שאמרתי, הוא פשוט לא קיים. אין פסוק בתורה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. באמת זה מפתיע. כן? סקנדל. זה מאפשר לי אפילו להמציא פסוקים שלא היו ולא נבראו. אלא צריך להבין באמת מה זה אומר שלא נאמר בסיום היום השביעי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. הדבר הזה אומר שלפי דעת התורה עוד לא הסתיים היום השביעי. כלומר, מה שהתורה מכנה בשם יום השביעי, זה כל ההיסטוריה האנושית כולה. היא נקראת יום השביעי. אז איזה יום אנחנו היום? יום השביעי. אנחנו בתוך היום השביעי כבר כמה אלפי שנים. עכשיו, מה אנחנו עושים ביום השביעי הזה? התורה מספרת לנו בכל יום מה המשימות. ניתן לכם לדוגמה את היום הראשון. ביום הראשון נאמר, ויאמר אלוהים, משימה יהי אור. אחר כך יש תיאור של ביצוע המשימה. ויהי אור. אחר כך יש משפט ומסקנות. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. אחר כך סיכום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. כך המבנה של כמעט כל הימים. מכל הימים נאמר, יש ציווי, יש תיאור של ביצוע, יש משפט, ולבסוף, סיכום. מהי המשימה של היום השביעי? ועל מי היא מוטלת? כלומר, מהי המשימה של ההיסטוריה? אם תסתכלו בספר בראשית, שוב תראו. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זהו, אז הוא גמר, אין מה לעשות. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אז אין עוד מה לעשות. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. הברא, לא עשה. זאת אומרת, יש דברים שהוא רק ברא, ועוד לא גמר לעשות אותם. כן? כי בו שבן, מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, לעשות. סברי מרנן. זאת אומרת, יש בסוף, יש חלקים שהיו צריכים להיעשות ולא נעשו. מהו אותו חלק שלא נעשה ושהיה צריך לעשות? אז אם תסתכלו בפרק א', תסתכלו בפסוק כ"ו, נאמר כך, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. פסוק כ"ז, האם הוא עשה או לא? כתוב, ויברא אלוהים את האדם. כלומר, במקום לעשותו, רק בראו. כלומר, התחיל את עשייתו ולא גמר. אז ביום השביעי, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, ונשאר משהו לעשות. אז מי יעשה? האדם צריך לעשות. כלומר, העבודה של היום השביעי זה להשלים את בריאת האדם. ואיך הוא משלים את הבריאה הזאת? על ידי שהוא הופך את עצמו לראוי למפגש הזה עם הבורא. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. יטיל עליו את מצוות הקדושה. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים את דברי הרמב״ם בהקדמתו לספר המצוות. שהרמב״ם אומר שהפסוק קדושים תהיו כי קדוש אני, הוא הכלל העולה מכל מצוות התורה. כלומר, אם האדם מקיים מצוות, ככל שהוא מקיים יותר מצוות, הוא קונה לעצמו יותר קדושה. הוא קנה לעצמו יותר קדושה, יכול להסיר יותר מסכים. עד שבסוף יבוטלו כל המסכים. ואז יהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל יום השמיני. אבל השאלה היא, איפה יום השמיני? כן, בבקשה. נכון. 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 ניתן תשובה. טוב, זה, קודם כל תעשה שיעורי בית. דבר שני, ברור שכל זמן שהאדם לא התחיל לפעול, אז שם השם לא מתגלה. רק כאשר האדם בא להכרה, אז כתוב ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. בסדר? ואם תשיב לב, פסוק 26 בתורה, הוא הפסוק שבו נאמרה בריאת האדם, נכון? ויאמר אלוהים נעשה אדם, זה פסוק 26, הוא גימטריה של שם הרי. זה אומר שבסופו של דבר השם הוא האלוהים. טוב, אבל בואו נחזור לעניינים. היום השמיני יוכל להתחיל רק אחרי שתושג מטרת הקדושה. מטרת הקדושה, הסימפטום לכך שהגענו אל מצב של קדושה, זה שיש בית המקדש. כן? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו לי? איך הם יעשו אותו? יעשו את עצמם מקדש, ממילא יהיה מקדש במציאות, ואז ושכנתי בתוכם. יוצא לפי זה, שהמצב הזה שבו יש מקדש, הוא לא מצב טבעי. בעצם המקדש זה איזה מין שגרירות של היום השמיני בתוך עולמנו זה, בתוך היום השביעי. והדברים מפורשים בספר ויקרא, פרק ט', נכון? מה כתוב ויקרא פרק ט'? ויהי ביום השמיני. זאת אומרת, כשנחנך המשכן, לראשונה היה מקדש, המקדש הראשון בהיסטוריה, מכריזה התורה באותיות קידוש לבנה, ויהי ביום השמיני. אז איפה זה היה היום השמיני הזה? במקדש. מחוץ למקדש, זה יום השביעי. כמו שכתוב, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים. כלומר, מחוץ למקדש, בפתח אוהל מועד, אתם ביום השביעי. ואחר כך תיכנסו אל היום השמיני. מובן. זאת אומרת, שיש איזה מין מצב של עתיד במקדש. באמת, רק במקדש מותר לבטא בשפתנו האנושיות את שם הוויה, י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' הוא הביטוי של האידאל העתידי. אז אי אפשר בעתיד, בהווה, לחלל את העתיד ולהביא אותו עד כדי ביטוי. אם אדם מבטא את השם בשפתיו, אדם אומר את שם הוויה באותיותיו, אז זה סימן שהוא חושב שכבר העולם הזה זה העולם הבא. לפיכך אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שהעולם הבא שלו הוא כבר חי עכשיו. מה שאין כן המקדש, שהוא חתיכת עולם הבא בעולם הזה, שמה אומרים את שם הוויה. אפשר עכשיו להבין את דברי הרב קוק באחד מהשירים שלו, בשירים שבכתב יד, שאומר, וכי אין זה צער, וכי צער קטן הוא לי, שאיני יכול לבטא את השם באותיותיו. כלומר, הרב קוק התאווה לאפשרות לבטא שם הוויה. זאת אומרת שהוא התאווה להיות כהן גדול. אבל למה זה כל כך חשוב לו לומר שם הוויה? כי שם הוויה זה התחברות אל האידאל של העתיד. מובן? עכשיו, אם זה כך, אפשר גם להבין מדוע בית המקדש מדי פעם נחרב. כי המקדש הוא גוף זר בעולמנו. כן? כלומר, בעולם הזה מתנהגים לפי הטבע. להתנהג לפי המקדש זה לא נורמלי. כל מציאות בריאה דוחה גופים זרים. לכן, מדי פעם, המקדש חרב. עכשיו אנחנו צריכים לתרץ את הקושיה. אז איך זה שלפעמים המקדש בנוי? כן, כלומר, איך זה קורה? המקדש היה צריך להיות חרב תמיד. אלא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו קצת זריקות מרץ כדי שנגיע לעתיד לבוא. כדי שנדע איך מגיעים לשם, אז בדרך יש קצת מקדשים מדי פעם. אבל אין פלא שהמקדשים האלה נחרבים, כי הם צריכים לתת לעולם הזה גם להתקדם. זה כמו פושים כאלה. מדי פעם יש פוש, קוראים לו משכן. עוד אחד, בית ראשון. עוד אחד, בית שני. בסופו של דבר, בית שלישי. כן? ומה יהיה בסופו של דבר? כל העולם כולו כבר יהפוך למקדש. הדברים מפורשים בספר זכריה. בספר זכריה נאמר, והיה כל הסירים בירושלים קודש. כן? כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת, איפה משתמשים במזרק לפני המזבח? כשבעזרה, בעזרת המקדש, לוקחים את הדם של הקורבנות וזורקים אותו על גבי המזבח. זה ניתן להיעשות רק בעזרה. אומר לנו הנביא, יבוא יום שכל סיר יהיו, כל הסירים בירושלים יהיו כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת שהעזרה תתפשט על כל ירושלים כולה. ואז מה יהיה עם ירושלים? מה יהיה התחום שבו יהיה מותר לאכול קודשים קלים? בכל ארץ ישראל. כן, כתוב, עתידה ירושלים שתתפשט עד שערי דמשק. מה פירוש שירושלים מתפשטת מבחינה הלכתית? הכוונה, כל מקום שהוא ירושלים, מותר לאכול בו קודשים קלים. אז זה מה שיהיה לעתיד לבוא. ועל איזה טריטוריה תחול קדושת ארץ ישראל? כי הרי מה מיוחד קדושת ארץ ישראל? למשל, שהיא חייבת במצוות התלויות בארץ, עתידה ארץ ישראל שתתפשט בעולם כולו. כלומר, אותה קדושה שמתגלה היום בארץ, תתגלה בכל הכדור כולו. כלומר, יש לנו כאן ביטוי של, של קדושה הולכת ומתפשטת. לפי זה, המקדש השלישי יחרב או לא? ודאי שיחרב. ילך ויתפשט. כלומר, כפי שאנחנו נבנה אותו בהתחלה, הוא יהיה רק נקודת התחלה. אבל זה ילך ויגדל. מובן. נשאלת השאלה, אגב, איך ייבנה? יש שיטות רבות איך ייבנה בית המקדש. יש שיטות שונות, אני לא אזכיר תמיד את השמות של בעלי השיטות, שוב מפני הכבוד. שיטה ראשונה אומרת כך, מה? זאת אומרת שילך ויתפשט. מה, בסדר, לא יחרב, לא יחרב על ידי חורבן, אלא הכוונה שילך ויזדקך. נזדקך כל כך, יתפשט כל כך, שאתה לא קצת תכיר אותו כבר יותר. זה כמו שהילד מתבטל במבוגר. אבל האם הוא מת הילד? הילד לא מת, אלא הוא הלך להתגדל, אז הוא נהיה מבוגר. אז כך יהיה גם בבית שלישי. אגב, הראב"ד אומר את זה במפורש. הראב"ד אומר שהעזרא לא קידש את בית שני, כי הוא ידע שהוא עתיד להשתנות. כלומר, העזרא לא ציפה שבית שני יחרב, אבל הוא ציפה שהמקדש ישתנה בכבוד השם לעולם. כך אומר הראב"ד. זאת אומרת שעזרא רצה שבית שני יהפוך מיד לבית שלישי. לא מיד, אבל במהלך תקופת בית שני, שהבית יתקדם ויהפוך להיות בית שלישי, גם בלי חורבן באמצע. אגב, היה לנו חורבן בית שני לפני חורבן בית שני, בימי הורדוס. כשהורדוס בנה את בית שני, בית שני כבר היה בנוי. אבל הוא היה כזה מסכן. בא הורדוס, הרס את המקדש הקודם, ברשות הרבנים. הרבנים אמרו לו, יאללה, אתה יכול להרוס ותבנה יותר טוב. זה לא שהפסיקו את עבודת המקדש באותו זמן. אבל השיפוצים היו כאלה שהמקדש של הורדוס כבר לא היה דומה למקדש ההתחלתי. אז זה כך אפשר להגיד גם חורבן לבית שלישי, במובן הזה. אגב, אני ראיתי מקור יחיד בלבד שנותן תקופת זמן לבית שלישי. זה בתוספות חכמי אנגליה, בסוף מסכת סנהדרין. הם כותבים שם שזה באמת המהדיר כותב שהוא לא מצא מקור לדברי התוספות. שהתוספות אומרים שבית שלישי יתקיים 830 שנה. מאיפה לקחו את זה בעלי התוספות? בית שלישי יתקיים 830 שנה. פשוט מאוד, זה המקור. בית שלישי הוא הדיאלקטיקה הסינתטית, או הסינתזה הדיאלקטית, בין בית שני לבית ראשון. בית ראשון יתקיים 410 שנים. בית שני, 420 שנה. 410 ועוד 420 זה 830. זאת אומרת שבית שלישי הוא נצחי בגלל שהוא המשותף, הוא משתף את המעלות של בית ראשון ובית שני, ולכן גם יתקיים לנצח, כלומר 830 שנה. זו דבר. כן. מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. הבנתי. בית ראשון הוא שונה בתכלית, מה? הוא שואל, מדוע, אם יש יחס כזה בין בית שלישי לבית שני וראשון, אז למה בין בית שני לראשון אין אותו יחס? תשובה, בית ראשון ובית שני הם שונים לגמרי אחד מהשני. בית ראשון הייתה בו קדושת הכלל. בית שני הייתה בו קדושת הפרט. בית ראשון לא הייתה בו קדושת הפרט. בית שני לא הייתה בו קדושת הכלל. ולכן כל אחד חרב. כלומר, כיוון שבבית שני הייתה קדושת פרט מאוד חזקה, אז הייתה שנאת חינם. כי לא הייתה קדושת הכלל. לכן הוא חרב. בית ראשון הייתה בו קדושת הכלל. זה נתן עוצמת חיים גדולה שהביאה לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. לכן הוא חרב. מבית שני יש כלל ופרט. לפי הכלל המתמטי, שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. בואו. לכן גם ההפרש של הזמנים בין בית ראשון לבית שני היה קצר, 70 שנה. כי בעצם לא הרי זה כהרי זה בכלל. מה שאין כן בית שלישי, שהוא צריך לסנטז את מה שהיה בשני הבתים, זה לוקח הרבה זמן עד שהוא נבנה. אבל כשהוא נבנה, זהו, זה בטון. כבר לא זז. כן? עכשיו, נשאלת השאלה, איך באמת הוא ייבנה? אז כפי שאמרתי, יש בזה שיטות שונות. שיטה ראשונה, דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בית המקדש ייבנה על ידינו. למשל, אומר הרמב״ם, מלך המשיח, הוא צריך לבנות את בית המקדש. אם אנחנו לא נבנה אותו לפני זה. כלומר, הרמב״ם אומר, זה לא ברור בדיוק מהו סדר העניינים. אבל ברור שבני אדם הם המצווים לבנות את בית המקדש, כמו שכתוב, במפורש בהלכות בית הבחירה, מצוות עשה לבנות בית לשם, להיות מקריבים בו הקורבנות, וישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. מצווה. אז איך בונים בית המקדש? יש, כמובן, ההחלטה הזאת איננה על היחיד, אלא היא על הממשלה. על הכלל. על כלל ישראל יש מצווה לבנות בית המקדש, צריך להעביר חוק בכנסת, חוק יסוד, בניין בית המקדש, ואז יש מכרז, סולל בונה, וכל מיני חברות באות, ומציעות את השירותים שלהם כדי לבנות את בית המקדש, כמובן היא גם ריב אדריכלים ומאפיות וכדומה. כן, עכשיו, זאת הדעה של הרמב״ם, והיא כמובן גם להלכה. אבל זה עוד לא אומר שכך זה חייב להיות במציאות. יש דעה אחרת, דעת רש"י. רש"י והתוספות מביאים בשם מדרש תנחומה, אגב זה לא מובא בתנחומה שלפנינו, אבל ככה היה כנראה בתנחומה שלפניהם, שבית המקדש ירד מן השמיים. עכשיו, ירד מן השמיים, יש כאלה שהבינו ברשי ובתוספות כפשוטו. זה ברור שרשי ותוספות לא התכוונו לדבר כזה. אבל קודם כל נגיד איך הבינו אותם. הבינו אותם שיום אחד אדם מתהלך לו לתומו, שורק לו להנאתו, ברחובות העיר העתיקה, קונה לו פלאפל. פתאום הוא שומע, זהו, ירד בית המקדש, בנוי. איזה מטאור ממתין בגלקסיה, אם המקדש כבר בנוי, הוא רק מחכה לרגע שהוא ייפול על הר הבית, ואז בדיוק יהיה לכם מקדש בנוי לחלוטין. כן, זה ברור שרשי ותוסות לא אמרו דברים כאלה, לא בגלל שיד השם תקצר, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא בגלל שזה לא מתאים לריבונו של עולם לעשות דברים כאלה. במיוחד לפי מה שהבנו על המקדש, זאת אומרת שזה יהיה כישלון של כל הבריאה כולה. כן? כישלון מוחלט. לומר שריבונו של עולם לא יוכל לסמוך על האדם כדי לבנות את המקדש. יותר מזה, במסכת כתובות כתוב כך, גדולים מעשיהם של צדיקים יותר מבניין בית המקדש. גדולים מעשיהם של צדיקים יותר משמיים וארץ, ממעשי שמיים וארץ. שבמעשי שמיים וארץ נאמר, אף ידי עשתה ארץ, ומיני טיפחה שמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בונה את הארץ עם יד אחת, את השמיים עם יד אחת, כביכול. ואילו במעשיהם של צדיקים נאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שני ידיים, כתוב שמה יוד דלת יוד כף, אם כן, שני ידיים, אם כן, מעשיהם של צדיקים גדולים יותר. לא הבנתי איפה כתוב בפסוק מעשיהם של צדיקים, כתוב מקדש השם. רש"י מסביר מה זה מעשיהם של צדיקים, בניין בית המקדש. אז אם כן, ברור שרש"י לא התכוון למה שאומרים שהוא מתכוון. אבל צריך בכל זאת להבין למה רש"י אמר את מה שהוא אמר, כי הרי בסוגיה, במסכת סוכה וגם במסכת ראש השנה, רש"י מביא את זה כדי להסביר איך בית המקדש יכול להיבנות בלילה. הרי כתוב שאסור לבנות את בית המקדש בלילה, ולפי הסוגיה בתלמוד, עשוי בית המקדש להיבנות בלילה, אומר רש"י, בידי שמיים, יכול להיבנות בלילה. צריך להבין מה זה אומר. כן? שיטה שלישית, שיטה שלישית שמצאנו גם בין המפרשים, אומרת כך, שבית המקדש יתחיל להיבנות בידי אדם, ויגמר בידי שמיים. כלומר, יתחילו להביא מסעיות, יביאו טרקטורים וכדומה, בסוף הקב' הוא יגיד, טוב, טוב, השתדלתם יפה, אני משלים. כן, זה כמו התורמים. יש תורמים לבניין, אומרים, אני תורם להשלמת הבניין. תמצאו את התקציב הראשון. כן? זו השיטה השלישית. שיטה רביעית אומרת לו, הוא ייבנה, ובסוף תשרה בו שכינה. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא בנה אותו. אבל זה כבר לא כל כך מתקבל על הדעת השיטה הרביעית הזאת, כי זה אומר שזה בעצם לא שונה מכל המקדשים שהיו עד עכשיו, שבהתחלה בנינו אותם, ואחר כך שרת השכינה, מה החידוש? שיטה חמישית אומרת כך, בית המקדש ירד מן השמיים, אבל לא מושלם. בני אדם ישלימו אותו. כלומר, יחסרו כל מיני דברים, צריך להביא אינסטלטורים, להשלים את הכוכלה, לשים פה חרסינות, אבל בסוף בני אדם ישלימו. השיטה האמיתית היא, כמובן, זו של רמח"ל. רמח"ל הסביר, צריך לדעת לקרוא את זה ברמח"ל, בספר משכני עליון, הסביר דבר מאוד מאוד עמוק בנושא של המקדש. שאגב מיישב את כל השיטות ביחד, גם את דעת הרמב״ם, גם את רש"י. אני אגיד את קודם כל דברי הרמח"ל כלשונם, אחרי זה נבין מה הוא מתכוון. לפי הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא זה שיבנה את המקדש כולו, ואחר כך בני אדם יבנו אותו. בספר משכני עליון. כן? לא מובן. אם הקדוש ברוך הוא, בונה את כל המקדש כולו, מוריד אותו מן השמיים, אז מה נשאר לנו לבנות? אלא צריך להבין, מה זה שהמקדש יורד מן השמיים? איך רמח"ל הבין את המילים האלה? מה זה המקדש שבשמיים בכלל? מה זה, איפה זה השמיים? השמיים זה לא החלל. השמיים זה עולם הערכים, או בשפה של אפלטון, האידאות. האידאות העליונות. שמה זה המקדש של מעלה. מה שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. זאת אומרת, זאת מציאות רוחנית, אידאית, שיש לה מבנה, שיש לה סטרוקטורה, אבל היא רוחנית. כשאנחנו מתהלכים בהר הבית, אנחנו לא רואים איפה צריך לעמוד כל קיר. אנחנו לא מצליחים לראות איך העולם העליון משתקף בעולם הזה. אומר הרמח"ל, יבוא יום שהקדוש ברוך הוא יגלה את זה. אז זאת אומרת שהמקדש ירד מן השמיים, זאת אומרת יתגלה בהר הבית, אדם יראה ברוח הקודש, הנה פה צריך לבנות קיר, פה צריך לבנות מזבח, פה צריך לשים את המנורה. אז יבואו בני אדם ויבנו אותו פיזית. ברור, אז זה כדברי הרמב״ם, שבני אדם יבנו את בית המקדש. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא בונה אותו תחילה, כלומר נותן לנו רוח הקודש, שכל והבנה, כיצד הוא צריך להיבנות. כן. לא, לא, שמה זה פשט בסוגיה. פשט בסוגיה שיכול להיבנות בלילה. זה לא משל, לא משל. אבל מה זאת אומרת? שברגע שיבנה בלילה, זאת אומרת שההבנה הזאת יתגלה בלילה, אז ממילא יהיה למקום דין מקדש. לכל דבר. גם אם הוא לא יהיה בנוי. ולכן צריך אחר כך לבוא ולבנות. בסדר? זאת המשמעות של דברי הגמרא שם, דברי רש"י וכו'. מעולם לא התכוון רש"י, ולא התכוונו בעלי התוספות, לומר כציור אגדות הילדים שקירות בנויים ממתינים בחלל ליפול על רצפת הר הבית. זה ודאי לא. גם לא מתאים. עכשיו, לפי זה אפשר, צריך להבין, למה צריך רוח הקודש מיוחדת להבין את מבנה המקדש? ובכלל, נשאל שאלה יותר כוללת. מדוע מבנה המקדש משתנה עם הדורות? המשכן לא דומה במדבר למה שהיה בגלגל. וודאי שהמקדש של הגלגל לא דומה למה שהיה במקדש של שלמה, שאיננו דומה לבית שני, שאיננו דומה לבית שלישי. כלומר, למה המבנה של המקדש הולך ומשתנה? זאת המצווה היחידה בתורה שמצאנו שהיא מודולרית, שהיא משתנה לפי הדורות. התשובה היא פשוטה מאוד. מכיוון שהמקדש עניינו לגלות בעולם הזה את העולם העליון. הכל תלוי במידת הכשרתו של העולם הזה לגלות את העולם העליון. לכן אפשר לומר, כל המקדשים שהיו הם טיוטות. טיוטות לקראת המקדש האמיתי. המקדש האמיתי, זה שכתוב בספר יחזקאל, עתיד להיות ברור לנו, להתגלות לנו, ואז נוכל באמת לבנות אותו. יוצא לפי זה שיש גם יחס בין מבנה הנפש של האדם לבין המקדש. כי הרי נאמר ככה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הם צריכים לעשות את עצמם מקדש כדי שישכון בתוכם. ואיך הם צריכים לעשות את עצמם? הם צריכים להיות דומים לך, כלומר למשה. כמו שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מראה אותך אל בני ישראל. אתה מודל לחיקוי. ואיך הם יודעים איך אתה נראה? את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. וכן תעשו שתהיו כמשה. כלומר, הציור של המשכן, מלאכת המשכן, זה ציור תלת ממדי של הנפש של משה רבנו. אבל אחר כך, יש ממדים אחרים של הנפש שמתגלים בתקופת בית ראשון ובית שני ובית שלישי. לכן באמת בספר יחזקאל, כשיחזקאל הנביא כותב בספרו את תבנית בית שלישי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הגד לבני ישראל את הבית ויקלמו מעוונותיהם. כלומר, יסתכלו על תבנית המקדש ואז הם מיד יבינו מה לא בסדר בנפש. כן. למה יש חורבנות, אתה שואל? כן? אבל כי בזמן הגלות אנחנו בעלי נפש חרבה. אז ככה נראה, כפי שנראה המקדש, כך נראית הנפש שלנו. כן? יש יחס בין אדם. כן. מה הערך של העבודה המחקרית של כלי המקדש וכדומה? זה כיסופים. זה טוב לכסוף. כן, הרי כל לילה בחצות, מי שבריא בנפשו בוכה. בוכה שומע את יללת השכינה, שאומרת, אוי לי שהחרבתי את היכלי. כן, כלומר, אז מי בוכה בחצות? בעיקר הקדוש ברוך הוא, ומצטרפים הצדיקים לבחייתו. כן, זה לא שאנחנו בוכים על מה שחסר לנו, אלא הקדוש ברוך הוא בוכה, ואף אנחנו מצטרפים לבחייה הזאת. כן? למה עדיין אין בית המקדש? נו, תגיד תשובה. יפה מאוד. זאת תשובה נפלאה. הוא אמר, אנחנו לא מוכנים עדיין. זה שאין בית המקדש, זה סימן שאנחנו עוד לא מוכנים. טוב, זהו.